שלום רב וברוכים הבאים לגורם האנושי בקצרה. לכל אלה שהם ממהרים ואין להם מספיק זמן פנוי, החלטנו לצאת במהדורה מיוחדת של הגורם האנושי, ובה נשמע בכל פרק רעיון אחד מתוך הרעיונות שערכנו. כדי ללמוד יותר על התיאוריה הכלכלית הנאו-קלאסית ועל תיאוריות כלכליות אחרות, התקשרנו לחגי קוט, שהוא כלכלן סביבתי ואקולוגי, ובעל תואר שני במדיניות סביבתית מבית הספר לכלכלה של אוניברסיטת לונדון.
חגי, חגי. שלום.
שלום, שלום חגית, שלום ערן.
מה שלומך?
שמח להיות באולפן.
כן.
אני בטוב, תודה. תודה רבה, מה שלומכם?
בסדר גמור. אנחנו יודעים שיש כלכלה נאו-ליברלית, כלכלה קפיטליסטית. מה הבעיות העיקריות שלה? מה, לפי דעתך, איפה היא נתקעת?
שאלה טובה, והתשובה עליה יכולה להיות ארוכה, אבל אני פשוט אתרכז בנושא שהוא מבחינתי הכי חשוב, וגם כן. אני חושב שהוא הנושא שבו הפודקאסט שלכם עוסק.
כן.
בעצם בענייני סביבה.
נכון.
אז הכלכלה שבה אנחנו חיים, אנחנו בשאר העולם, ואפשר לקרוא לה כלכלה נאו-קלאסית, נאו-ליברלית, קפיטליסטית או שוק חופשי.
כן.
כל השמות האלה הם בעצם שמות שונים לאותה תיאוריה, או לתיאוריות דומות מספיק. הבעיה העיקרית שלה זה שהיא לא מכירה בזה שהיא נמצאת בתוך פלנטה סופית. זאת אומרת שאני אגיד את זה במילים אחרות, המטרה של הכלכלה הנאו-קלאסית ושל כל שר אוצר בכל מדינה בעולם ושל כל נגיד בנק מרכזי היא צמיחה.
נכון.
לצמוח. עכשיו מה זה צמיחה? במילים פשוטות, צמיחה זה שהכלכלה כל שנה גדלה. ואנחנו רוצים לגדול קצב צמיחה טוב, זה בין 2-3% צמיחה בשנה. עכשיו זה נשמע טוב, צמיחה זה מהעולם האקולוגי, כולנו אוהבים צמיחה, צמיחה זה ירוק תמיד בעצים וזה. צמיחה זה מושג שנראה לנו נחמד, אבל מה זה באמת צמיחה בשדה הכלכלי? זה אומר שכל שנה אנחנו מייצרים 2-3% יותר. אנחנו גם צורכים 2-3% יותר. עכשיו כן. יותר ממה? יותר מהכל. אנחנו נוסעים יותר, אנחנו מייצרים יותר כבישים, יותר בירות, יותר סרטי קולנוע, אנחנו הולכים יותר לקונצרטים, יותר הופעות, יותר עורכי דין, יותר מכוניות, יותר דלק, יותר מהכל. 2-3% יותר מהכל.
וזה גם okay? יותר מוצרים ממשיים שאפשר לקנות אותם בחנות, ממכשירי חשמל, אוכל,
כן,
בגדים.
בוודאי.
גם
בוודאי,
זה גדל.
בוודאי, כל המוצרים שאנחנו נהנים מהם, כל המוצרים שאנחנו אוהבים לקנות, טיסות לחול, בגדים, ירקות, פירות, טלפונים, הכל, מחשבים, לפטופים, הכל.
כן.
2-3% יותר מהכל. עכשיו, הכלכלה, התיאוריה הכלכלית, עד כמה שזה יישמע מוזר לכם ולמאזינים, התיאוריה הכלכלית פשוט לא מפנימה, לא הפנימה, בבסיס התיאוריה, בעמוד מספר 4 ספרי הכלכלה, של ספרי הלימוד הכלכלה, התיאוריה לא הפנימה ש... יש גבולות לצמיחה, זאת אומרת, הצמיחה הזאת היא מבוססת צריכה של חומרי גלם, כי אין מפעל שיודע לייצר משהו בלי חומרי גלם שנכנסים לאותו מפעל. חומרי גלם האלה יכולים להיות מים, אנרגיה, נפט, אשלגן, מתכות, פוספטים.
פלסטיק.
אין תהליך ייצור שלא צריך את הדברים האלה. פלסטיק, שזה תוצר לוואי של הנפט, זה ודאי. אז מצד אחד נכנסים אל המפעל הזה חומרי גלם. עכשיו, אם כל שנה אנחנו רוצים לייצר יותר, 2-3%, אנחנו צריכים כל שנה יותר חומרי גלם. מאיפה באים חומרי הגלם האלה? מהפלנטה שלנו. כל חומרי הגלם באים מהפלנטה. וכל חומרי הגלם שבפלנטה שלנו, הם אולי חלקם בכמות גדולה, אבל בכל אופן הם בכמות סופית. ואנחנו רואים שיש למשל פחות ופחות נפט בעולם, פחות אשלג ופוספטים בישראל, יש מצוקות כבר של חומרי גלם, מתכות יקרות זה דבר כבר שהופך להיות מאוד מאוד נדיר וכולי. אז איך אפשר, נשאלת השאלה, איך אפשר לצמוח כל שנה ב-2-3% עם המשאבים שאותם אנחנו צריכים, הם לא צומחים בקצב כזה, אוקיי? זאת שאלה אחת. שהכלכלה בכלל לא מתייחסת אליה בשלב הזה.
ובכלל זה בלי לדבר על הזיהום שכל הייצור הזה פולט.
בדיוק. בצד השני של אותו, של, של, של אותו דבר יש את הזיהום, כי אין מפעל שמייצר משהו בלי להוציא משהו החוצה ממנו.
כן.
בין אם זה זיהום לאוויר, למים או לקרקע. עכשיו גם המפעלים הכביכול נקיים, אוקיי, שרק פולטים נניח CO2, ש-CO2 זה לא... זה לא גז רעיל, אנחנו נושמים CO2, אנחנו חיים בסביבה שיש בה הרבה CO2. גם המפעלים שעושים את זה, בסופו של דבר, בגלל שאנחנו פולטים יותר מדי CO2, אנחנו כאנושות, וגם כן גורם לבעיה אקולוגית מאוד קשה, שנקראת שינוי האקלים, או התחממות הפלנטה.
כן.
כי כבר בפלנטה שלנו, אנחנו פולטים C2, CO2, ממה שהפלנטה מסוגלת לספוח, ממה שהמערכות האקולוגיות מסוגלות לספוח. עכשיו, זאת התיאוריה הכלכלית מתעלמת משתי הבעיות האלה. היא חושבת שהיא חיה בעולם ללא סוף וללא מגבלות. אוקיי? וזאת הבעיה שלה. כי בעולם סופי וסגור, כמו העולם שבו אנחנו חיים, אי אפשר לצמוח עד אינסוף.
חגי, אתה אומר... אני חושב שאתה אמרת כמה דברים מעניינים, אבל בעיניי מעניין ביותר ממה שאמרת, שהתיאוריה הכלכלית היא עומדת בסתירה למדע הפיזיקה, למדע הכימיה, למדע הביולוגיה. יש
ממש ככה.
יש אפשר לייצר כלכלה שלוקחת בחשבון את המדע?
בוודאי. זה לא רק אפשר, זה גם חובה והכרח. כי מה שצריך להבין זה לא שכדור הארץ צריך להסתדר וללמוד איך לעבוד איתנו. כן? הוא יושב ותוחק עכשיו. אנחנו חייבים ללמוד ולעבוד איתו, עם החוקים, בהתאם לחוקים, כמו שאמרת, הביולוגים פיזיקליים שנהוגים בפלנטה שלנו. אוקיי? וחלק מהחוקים האלה זה שמה שאנחנו צורכים נמצא פה, החומרי גלם נמצאים בכמות סופית. והפלטות לא הולכות לשום מקום, הן נשארות פה, הן נשארות פה בפלנטה. אוקיי? הן נאגרות באטמוספירה, ואז יש לנו התחממות אקלים או חור באוזון. כתוצאה מריכוז גבוה של CFC, הן מתרכזות בים, אם זה כל הפלסטיקים שיש בים, הן מזהמות את הקרקע, ועד יש לנו זיהום של מי תהום, הפלטות נשארות פה, הן לא הולכות לשום מקום. There is no way.
כן, נכון.
כאילו, כשאנחנו אומרים throw it away, אין a way בכדור הארץ.
אז אפשר רגע, יש...
עכשיו, אתה שאלת, ושאלת נכון...
כן, אם יש כלכלה כזאת שכן לוקחת בחשבון את הדברים האלה.
כן. אז אני בתחילת שנות ה-2000 למדתי במרכז השל, ושם נתקלתי בתחום שהיה חדש בעיניי ועדיין, חדש בשבילי ועדיין די חדש בעולם, דיסציפלינה חדשה שנקראת כלכלה אקולוגית, אקולוג'יקל אקונומי. ובעצם מי שפיתח את התורה החדשה הזאת זה מדענים מתחומים שונים, ביניהם הרמן דיילי שהיה כלכלן ועוד מדענים, אבל... התיאוריה הזאת היא מאוד אינטרדיסציפלינרית. יש בה ביולוגיה, ויש בה פיזיקה, ויש בה אקולוגיה, ויש בה היסטוריה ופילוסופיה, וכמובן כלכלה, ומתמטיקה ופיזיקה, ואת כל מה שצריך כדי ליצור תיאוריה שמותאמת לחוקים הביולוגיים-פיזיקליים שיש פה בפלנטה, ואיתם אין לנו מה להתווכח, הם לא הולכים להשתנות.
כן, אי אפשר להתווכח עם המציאות.
אי אפשר מה?
להתווכח עם המציאות.
לא, אי אפשר, אי אפשר, וגם אי אפשר לא להכיר במציאות לאורך זמן.
כן,
אנחנו
כן.
כבר 150, 250 שנה לא מכירים במציאות, והיא תופחת לנו בפנים. עכשיו, אחד הדברים השונים, אם אני צריך להגיד על מה השוני הגדול בין הכלכלה האקולוגית לכלכלה הנאו-קלאסית, זה שהכלכלה האקולוגית מכירה בדבר הפשוט והמדהים הבא, ש... כדור הארץ הוא המערכת העליונה, העל מערכת בעין, אוקיי? ובתוכו יש כל מיני תתי מערכות, תת המערכת החברתית ועוד תתי מערכות, וגם התת מערכת הכלכלית. ולכן התת מערכת הכלכלית, ברגע שאנחנו מדמיינים איזושהי דיאגרמה שכדור הארץ הוא העיגול הגדול, ובתוכו יש עיגול יותר קטן שהוא הכלכלה, הכלכלה הזאת לא יכולה לצמוח עד אינסוף. ומפה הכלכלה האקולוגית עוזרת שיש גבול לצמיחה, אוקיי? ושיש דבר כזה אפילו שנקרא צמיחה שלילית, זאת אומרת שאנחנו עוברים איזשהו גודל של צמיחה, וכל יחידת צמיחה נוספת רק הורסת יותר מאשר מועילה.
נכון.
לעומת המבט של הכלכלה הנאו-קלאסית, שהכלכלה היא המערכת הגדולה, ואולי, אולי, מי ש... אם זה כלכלן קצת יותר מפותח, אז הוא יגיד שבתוכה יש מערכת אקולוגית קטנה, ואז הם פיתחו תת דיסציפלינה שנקראת כלכלה סביבתית, שנותנת מענה סביר לחלק מהדברים, אבל לא באמת פותרת את הבעיות. לא באמת עוסקת בשורש הבעיה, אלא אולי בתסמינים, בחלק מהתסמינים שלה. אז זה כמו להגיד שכדור הארץ, שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, או שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. זה מהפכה אדירה.
נכון.
טוב, חגי, תודה רבה על הרעיון המרתק. החכמת אותי ואת המאזינים. תודה רבה לך.
זה היה רעיון אחד מתוך הפרק הראשון של הגורם האנושי. אתם מוזמנים להקשיב לפרקים המלאים בספוטיפיי, אפל וגוגל, וגם באתר של חיים וסביבה. אנחנו מאוד נשמח אם תדברו איתנו בעמוד הפייסבוק של חיים וסביבה. תודה על ההזנה ולהתראות.